ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום, עבודה זרה, דף למד ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט חלקי מהמשנה, שבו ראינו שאלה ותשובה בין רבי ישמעאל ורבי יהושע על למה יש איסור על גבינות של הגויים. ובדו שיח הזה, אחרי שרבי יהושע נתן תשובותיו ורבי ישמעאל הקשה על התשובות, כתוב במשנה, איסאו לדבר אחר וכו'. והשאר, אפשר כמובן לחזור למשנה, ורבי יהושע בשלב הזה ציטט פסוק משיר השירים, ובצד של הגמרות המסומנות שלנו, יש לנו בשוליים כותרת נושא, וכתבנו הסבר הופעת הפסוק כי טובים דודיך מיין במשנתנו. הגמרא, מהי כי טובים דודיך מיין? מה פירוש הפסוק הזה? קריאת הרב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עריבים עליי דברי דודיך, הכוונה לדברי סופרים, תקנות, גזירות דה רבנן, יותר מיינה של תורה, שהכוונה פה לעיקר תורה שבכתב. אז זה פירוש המשפט הזה, כי טובים דודיך מיין. אבל שואלת הגמרא, מה ישנה איקרא דשיילי? מה המיוחד בפסוק הזה שהוא הוכנס בדו שיח הזה בין רבי יהושע ורבי ישמעאל? כלומר, רבי יהושע יפנה כשאלה פירוש הפסוק הזה לרבי ישמעאל. למה? אמר רבי שמעון בן פזי, ויתמה רבי שמעון בר עמי, מראשי דקרא כאמר לי. מה שעניין רבי יהושע פה זה למשוך תשומת ליבו של רבי ישמעאל לתחילת הפסוק. ורק נזכיר עוד פעם שרבי ישמעאל הוא זה שהתעניין למה אסרו גבינות אקום, ולאור כל התשובות שרבי יהושע סיפק לו, רבי ישמעאל דחה אותם. אז מה רצה רבי יהושע בציטוט הפסוק הזה? אז כאן הגמרא אומרת, העניין של רבי יהושע זה לרמוז לרבי ישמעאל תחילת הפסוק. ומה כתוב שם? ישקני מנשיקות פיו. ומה הרלוונטיות של הרישה של הפסוק לכאן? אמר לי, וכאן הגמרא מסבירה, ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו, כמו שעושים בנשיקה, זה ישקני מנשיקות פיו, תסגור השפתיים זו בזו, ואל תבעי להשיב. אני אמרתי שגבינות אקום הם אסורות, נתתי טעמים, אל תתלהב יותר מדי, או אל תלחץ יותר מדי לדחות מה שאני אומר. רש"י כותב פה שורה שלישית מראש העמוד, ואל תבעי להשיב ואל תדקדק להקשות לו. הגמרא ממשיכה, מה היא טעמה? למה כל נקרא לזה הסודיות שבדבר? למה רבי יהושע לא דיבר באופן גלוי בעניין הזה? אמר אולה, ויתמה רב שמואל בר אבא, גזרה חדשה היא. באותו זמן רק גזרו על לאסור גבינות אקום, ואין מפקפקין בה. רש"י כותב, ואין מפקפקין בה, ואין מפרשים טעמה, כדי מפרש ואזיל. מפקפקים לשון חתיתה בדבר סתום לפשפשו. אז הגמרא שואלת, מהי גזרתה? אז מה באמת היה הבסיס או הסיבה לגזור? כאן אנחנו נתייחס לסימונים פס כפול ומספור, ורואים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אולי לפני כן נציין את הנושא שלמעלה מזה, למה רבי יהושע לא גילה טעם לאיסור גבינות עקום. והנושא כאן זה המשך הדבר. הפס הכפול מציין חמש שיטות למה גזרו על גבינות עקום איסור אכילה בלי איסור הנאה. אנחנו במספור שלנו רק רוצים לציין המבנה והמספור של השיטות, בפרט ההתייחסות לרבי יומיה, אבל לפי תוספות, רבינו תם, דיבור המתחיל לפי. מה שאין כן, לפי רשי, דיבור המתחיל לפי, רבי יומיה אבי שיטה נוספת, והיינו, בגבינה שעקום יש חשש לחלב תמי. אבל אנחנו אמרנו שמספרנו את הגמרא לפי שיטת רבינו תם בתוספות. הגמרא, אז אנחנו שואלים מהו הגזרה, וראינו תשובה ראשונה שאסרו משום ניכור. עכשיו, מה זה ניכור? זה מזכיר לנו הבעיה של גילוי, ששמה נחש אכל מהגבינה והשאיר שם את ארס שלו. כעת מבחינת מבנה יש בגמרא שלנו, בגמרות המסומנות, סוגריים תוך סוגריים. אז הסוגריים הכלליים שסוגרים את הגמרא עד שורה אחרונה בקצרות מוסבר בצד בשוליים. יש לנו כוכביות, סוגריים תוך סוגריים כתבנו, אחד, דילוג על המוקף בסוגריים האלו מאפשר ראיית רצף השיטות כפי שצוין בנושא. כלומר, אם אנחנו ננצל את הסימונים, קודם רבי יהושע בן לוי נותן הסבר שלו, וארבע שורות מהסוף לפי הדילוג מגיעים למי? לשמואל, הוא מספר שניים. ובעמוד הבא, בעמוד ב', אנחנו נראה עוד כמה שיטות. שורה שנייה רב מלכיה, ואחר כך רב חיסטה, ואחריו רב נחמן. אז אנחנו גם נתייחס לסוגריים הפנימיים, אלו שבצורת זוויות. אחרי הזוויות אנחנו כתבנו בצד מגדף בא רבי יומיה, הויקושיה על עצם הטעם שנתן רבי יהושע בן לוי. אז אחרי הסוגריים האלו, בתוך הסוגריים הצורת זוויות, הווי שאלה בניסוח. אז אנחנו נחזור לגמרא ואנחנו ננסה לנווט לפי מה שאנחנו מציעים לכם. קודם כל, עוד פעם, רבי יהושע בן לוי הסביר משום ניכור. עכשיו אנחנו נדלג על הסוגריים הזוויות, מגדף ברבי יומיה. זה שקושיה של ארבע שורות, אלא מעט, האם אתה אומר שהאיסור של גבינות עקום בגלל הבעיה של ארס נחש, אם זה כך, יבשה תשתרי, ישן תשתרי, דאמר רבי חנינא, יבש מותר, אין מניחו ליבש. אם יש, אם הגבינה היא מי, אם היא גבינה יבשה, סימן שאין ארס. אז למה עשו גם גבינה יבשה? ישן מותר, אין מה ניכול לישן. היינו צריכים לשמוע היתר לגבינה ישנה, בגלל שערס, נוכחות ערס מונע מהגבינה להתיישן. אז אם הבעיה הוא בעיה של ניכור, היינו מצפים לראות הגבלות באיסור, רק גבינה לחה או שלא התיישנה, רק אלו יהיו אסורות. למה האיסור היא איסור גורף? אמר רבי חנינה, לפי שהיא אפשר לה בלא צחצוחי חלב. גם גבינה יבשה בתוכו יש חורים, ושם בחורים יש לחות, ובתוך הלחות על החורים האלו שיש בהם לחות, יכול להיות ששם גם כן נמצא הארס. וכפי שאמרנו, ההסבר שאנחנו נתנו זה לפי רבינו אותם בתוספות. ואנחנו, יש לנו גם כוכבית בתוך התוספות, זה בשורה חמישית בשורות הרחבות, נקרא מהתוספות קצת, ומשני הגמור עונה, אפילו כשהוא נראה יבש וישן, לעולם נשאר הארס בתוך לחלוכית הגבינה בני עטפי. בני עטפי הם אותם חורים בתוך הגבינה. אז זה הפשט שבו אנחנו לומדים את הגמרא. אז עד כאן שמענו את הגזרה לפי רבי יהושע בן לוי, והגזרה הזאת נשארת עד סוף הקטע, עד שאנחנו נגיע לשמואל. ונחזור כעת לקטע שדילגנו בסוגריים הפנימיים. אחרי שבישוע בן לוי אומר משום ניכור, ולמה לי משום ניכור, למה רבי יהושע לא אמר לרבי ישמעאל שגזרו משום ניכור, גזרו לאסור גבינות עקום בגלל ניכור? תשובה כדאולה. התשובה היא כמו שלימד אולה, דיומה אולה, כי גזרי גזרת במערבה לא מגלו תיימה, כשגוזרים גזרה בארץ ישראל הם לא מגלים את התם עד ריסר ירחי שטה, עד עבור 12 חודש, דלמה איקה איניש דלו סבירה לי ויעתי לזלזולי בה. אם היינו מגלים את התם, יכול להיות אנשים שלא מקבלים את התם שאנחנו אומרים, ויבוא לזלזל בגזרה, והגזרה לא יתפוס, לא יקש שורשים, כי כבר מפקפקים בה על ההתחלה. אנחנו נסתכל ברשי למעלה בשורות הקצרות, דילמה איקה דלת לאהו טיימה. אולי יש אדם שלא מקבל את הטעם של הגזירה, ולא בדיל מיני, הוא לא יפרוש מהדבר, וכאן הוא לא יפרוש מאכילת גבינות עקום, הוא מזלזל בה. אבל אשדדו לא מגלו טעם הדמילתא, בדלי מיני, כולי אמה. אם אנחנו לא מגלים את הטעם, אז כולם מפרישים את עצמם, מתרחקים מהגבינות עקום. תסברי, אם לא שומעים את הטעם, מה עולה בדעתם של הציבור? קמו רבנן במילתא דעתי מיני חובה. רבנן הגיעו למסקנה שמהדבר הזה שאסרו, אם לא היו אסרים, היה בא לידי צרות, בעיות חמורות, חורבה. וענן הוא דלו בקעינן בטעמה. אנחנו לא יודעים את הטעם, אז בכל זאת כדאי לנו לשמור על אותו גזרה. נחזור לגמרא. ושמואל אמר, למה גבינות עקום נאסרו? מפני שמעמידים אותה בעור קיבת נבלה. ואחרי שפותחים הבטן של הבהמות שלהם, הם לוקחים את את העבר הפנימי שאנחנו היום קוראים לזה הקיבה, אבל הם לקחו את בגמרא, אנחנו כבר בשיעורים הקודמים אמרנו שקיבה הוא דווקא החלב שנמצא בתוך בתוך הקיבה שאנחנו קוראים קיבה. אז בלועזי או קיבה זה מה שהיו אומרים סטומק. הם היו, מה זה מעמידים? זה היכולת או הדבר הגורם לקרישה ביצירת הגבינה. זה פירוש המילה מעמידים. היו גורמים קרישת החלב להיות גבינה דרך שימוש באור הקיבה, באור קיבת הנבלה. אז נבלה, כידוע, זה דבר אסור, ואור בניגוד ל... אור קיבה, בניגוד לקיבה, קיבה אותם, אותו חלב שנמצא בתוך עגלים היונקים, אור הקיבה זה כבר לא פירשה, זה לא פרש. פרש לא נחשב אסור, אבל החלקים של אותו עבר פנימי, זה כבר כן משמעותי, הוא לא פרש, אלא זה נבלה עצמה. עכשיו ניתן לדייק מדבריו של שמואל שכל הבעיה הוא שמעמידים יוצרים את הגבינה בזה ששמים חתיכת אור קיבת נבלה בתוך החלב וזה מקריש את החלב, הקיבה גוף השריה. מאיזו סיבה? בגלל שזה נחשב פירשה בימה. שוב פעם, קיבה גופה בלשון הגמרא זה החלב שנמצא בתוך העגל היונק. וכפי שלמדנו בעבר, גם זה, גם החלב הזה, יש בו אנזימים שבאו עקב כך שזה כבר בדרכי העיכול של הבהמה, וגם החלב הזה יכול להקריש גבינות, להקריש חלב להיות גבינה. רק אולי כדי לתאר את זה, שלפעמים תינוקות היונקות, או התינוקות באופן כללי, לפעמים הם מקיאים חלב שהם יונקו או שהם שתו, ורואים שהחלב עצמו הוא גבינתי. זה בגלל אותם כימיקלים, אנזימים שנמצאים בתוך מערכת העיכול שגורמת לכך. שואל הגמרא, ומי אמר שמואל אחי? האם זה באמת שיטת שמואל שהוא מקל בקיבה עצמה, החלב, אותו חלב שנמצא בתוך הנבלות? זו תמצית הקושיה. יש פה קטע שגם עוד פעם בסוגריים, כי מה שנמצא בתוך הסוגריים זה לשון שלא לא מתוקן. אחרי הסוגריים הגמרא תראה איזו בסיס הגמרא שואלת. עוד פעם, מי אמר שמואל אחי ועתנן? אם נדלג, קיבת שחיטת עובי כוכבים נבלה אסורה. הקיבה, אותם נוזלים שנמצאים בתוך מה שהגויים שחטו, אותו חלב שנמצא בתוך הבהמה, היא אסורה. לא רק אור הקיבה, אותו עבר פנימי, האור שלו, מה שנחשב אסור כנבלה ממש, אלא גם הקיבה, אותם חלב, הנוזלים, נחשבים אסורים. אז איך זה שדייקנו מקודם של לפי שמואל, שרק בגלל שנמצא בתוך ה, ה, יצירת הגבינה, האור כיבת נבלה. דילגנו קטע, כי אמרנו שהלשון לא מתוקן, נחזור על זה עכשיו. והתנען, שלוש שורות מסוף העמוד, האם שמואל באמת אמר שכיבה עצמה שריה? והתנען, כיבת העובד כוכבים ושל נבלה, כאילו יש שני דברים נפרדים, הרי זו אסורה. והבינה בא, ושאלנו על המקור שקראנו עכשיו, שהיא ממסכת חולין. חשוב להדגיש את זה להמשך הגמרא אחר כך. והבינה בא ושואלים, אתו דעובד כוכבים לאו נבלה היא? איך שמוצגים הדברים כאן, יש כיבת עובד כוכבים ובנפרד ויש ושל נבלה. אז כאילו, האם זאת אומרת ש, ש, שמה שהעובד כוכבים שוחט הוא משהו נפרד, הוא לא נבלה? ויאמר שמואל, חדה קטני, כיבת שחיטת עובד כוכבים שווה הוא נבלה וממילא אסורה. אין כאן שני דברים, אלא שכיבת אותם נוזלים שנמצאים בתוך המערכת העיכול של בהמות הנשחטות על ידי עובדי כוכבים, זה נחשב כנבלה ואסורה. זה מהווה הבעיה ממה שדייקנו מקודם, שכל הבעיה הוא עשיית הגבינות על ידי כיבת הנבלה. לא, גם נבלה נשמע לפי שמואל אסור. הגמרא עונה לא קשה, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב'. כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה. המשנה במסכת חולין היא משנה מוקדמת, מתקופה קדומה. אותה משנה שאסרה קיבה, מה שהדגשנו בעמוד א' בסוף, המשנה בחולין שמחמירה, היא שנויה לפני החזרה. ומה ששמואל ענה כטעם לאיסור גבינות אקום, בגלל שמעמידים אותה באור קיבה, זה אחר חזרה. מה פירוש אחר חזרה? זה לאחר שהשיב רבי ישמעאל בדו שיח שראינו במשנתנו בין רבי ישמעאל ורבי יהושע, אחרי שרבי ישמעאל דחה תשובת רבי יהושע מקיבת עולה. ושמה בקיבת עולה ראינו שמי שדעתו יפה יכול לשתות אותו, למרות שעולה עצמה, קורבן עולה אסורה בהנאה, הקיבה היא לא בעייתית, כי היא פירשה באלמה. אז לאחר חזרה, לאחר שרבי ישמעאל דחה את הסברו של רבי ישוע מההוכחה מקיבת עולה, אז בתשובת שמואל, שהבעיה לא בפירשה, לא בקיבה, אלא באור קיבה. זה הכוונה לאחר חזרה, אחרי שרבי ישמעאל השיב לרבי יהושע מהדוגמה של קיבת עולה. עכשיו, מה ששנוי במסכת חולין, זה לפני שרבי ישמעאל דחה מהדוגמה של כיבת עולה, אז היינו חושבים שכיבת שחיטת עובד כוכבים, גם הכיבה, גם אותו חלב עצמה שנמצא בתוך מערכת העיכול של העגל, גם היא אסורה. אבל מה לעשות, מאחר שהם שינינו ולמדו את המשנה בחולין, אותו משנה ראשונה, ומשנה לא זזה ממקומה, אישיו אותו, למרות שלמסקנה היא פשוט לא מדויקת. כלומר, זה לא מדויק לומר שכיבה קיבת שחיטת גויים זה דבר אסור. עכשיו הסבר שלישית, מה הייתה הגזרה לאסור גבינות עקום. רב מלכיה משמי דרב עדה בר אבא אמר, מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר, אחרי שנוצר בלוק של גבינה היו מחליקים, ממרחים על על ה על הפני אותו גבינה שומן חזיר. כך עשו הגויים, ולכן חכמים גזרו לא לאכול גבינות עכו. הפכיס אמר, מפני שמעמידים אותה בחומץ. עכשיו חומץ יסודו מיין, ושוב אנחנו חוזרים לבעיות של יין נסך. רב נחמן אמר, מפני שמעמידים אותה בשרף האורלה. שורת רמה כמן, מה שרב נחמן אומר ששרף אורלה אסור, מי אומר כך? כי אי תנה, האם מה שהוא אומר זה לפי התנה הבא, דתנן רבי אליעזר אומר, המעמיד עושה גבינות בשרף האורלה אסור, מפני שהוא פרי, הרי אורלה דין אורלה אומרת שהפירות אסורות במשך שלוש שנים הראשונות של 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 העץ, ואם אתה יוצר גבינה עם שרף האורלה, אתם מה שנוזל אני לא רוצה לפרט פה כי הגמרא תדון בזה, אבל השרף שבא מעולה, הרי זה נחשב כפרי. אז השאלה פה, האם רב נחמן הוא מבוסס על דבריו של רבי אליעזר, לפוקי בר פלוטה שלו? הגמרא אומר, לא, אפילו תימא רבי ישוע. עד כאן לא פליג רבי ישוע לידי רבי אליעזר, אלא בקטפה דגוזה. יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי ישוע איך להגדיר שרף היוצא מן העץ עצמו, מגזע העץ למשל. האם מה שיוצא מגזע העץ, אותו שרף, האם זה נחשב פרי או לא? אז לפי רבי אליעזר זה כן נחשב פרי, לפי רבי ישוע לא. אבל בקטפה דפרי, זה אלו הם, נגיד, מיצים או נוזלים שיוצאים מהפרי עצמו. מודי, רבי יהושע מודה לרבי אליעזר, הם מסכימים שמה שיוצא מהפרי עצמו, אותו שרף, הוא נחשב כפרי עצמו. ואיינו דתנן, אמר רבי יהושע, שמעתי בפירוש שהמעמיד בשרף העלין ובשרף העיקרין מותר, בשרף הפגין, זה התאנים עצמם, אסור, מפני שהוא פרי, כי אותו שרף שיוצא מגוף הפרי נחשב פרי. אז רואים שגם אין מחלוקת בהגדרת שרף שיוצא מפרי, וממילא דבריו של רב נחמן זה יכול להסתדר לכולי אלמה. הגמרא שואלת, בין לרב חיסדא שהסביר מטעם חומץ, בין לרב נחמן שהסביר מטעם אורלה, תצער בהנאה, למה שהגבינות לא יהיו אסורים אפילו בהנאה? כי שני הדברים האלו, חומץ ששורשו ביין נסך ואורלה, הם דברים שהם אסורים בהנאה. למה גזרו על גבינות עקום רק גזירה שלא לאכול אותם, ולא גזרו איסור הנאה? קשיה. אז זה נשאר נגיד קצת בעייתי לשיטותיהם של רב חיסדא ורב נחמן. למה האיסור אינו גם איסור הנאה? דרש רב נחמן ברי דרב חיסדא, מהי דכתיב? מאחר שציטטנו משיר השירים, כאן יש עוד שאלה בעניין הבנת הפסוקים בשיר השירים. כתוב, לריח שמניך טובים. למה תלמיד חכם דומה? לצלוחית של פלייטון. פלייטון זה בוסם ש כמובן יש ריח מעולה. אז מה הקשר, מה ההשוואה בין תלמיד חכם וצלוחית של פלייטון? מגולה ריחה נודף, מחוסה אין ריחה נודף. מה הנמשל? אז בוא נראה ביחד רשי. מגולה ריחה נודף, והיינו דכתיב שמן תואק שמחה, כשמגלין אותה ומריקין שמנה, כלומר כשאתה מלמד תורה לתלמידים אז יצא לך שם. אז אתה מגלה תורה, זה המגולה פה, ריחו נודף, אז השם שלך מתפרסם. ממשיך הגמרא ולא עוד, יש כאן משולשים שדרכם אנחנו נראה דרשות מהמילים בפסוק דליאל עלמות אהבוך. אנחנו נשנה פה ושם את הניקוד ונקבל דרשות נוספות. ולא עוד, אומרת הגמרא, אלא דברים שמחוסים ממנו מתגלים לו. מי שמלמד אחרים, כפי שאמרנו, זה לגלות את הצלוחית של פלייטון, מה התוצאות מכך? לא רק ששמו מתפרסם, אלא דברים שמחוסים ממנו מתגלים לו, שנאמר עלומות אהבוך, קרי עלומות, דברים שנעלמו מהבן אדם, הם מתגלים. ורשי כותב מתגלים לו מעצמם בלא תורח כשהוא מלמדן. קורה הרבה אצל אנשי חינוך שישבו להכין את החומר, הם מתקשים בפרטים מסוימים, אבל תוך כדי שמלמדים את זה כל הקושי נעלם. יש עוד פירוש שדברים המחוסים ממנו מתגלים, תוספות מביא פירוש חילופי על סמך משנה בפרק ו' של מסכת אבות, ותוספות כותב, תוספות השני בדף, פירוש שבני אדם מגלים לו רע זה הן, הסודות שלהם, לפי שנהנים ממנו עיצה ותושייה. מי שמלמד תורה לאחרים, אז זה שמקבל ממנו תורה, מקבל ממנו עיצה ותושייה, אז הוא מרגיש נוח לגלות לאותו תלמיד חכם את הסודות שלו. אז זה הדברים שמחוסים, אדם שומר סוד, הדברים שהם, שאדם שומר סוד, מתגלים לו, כי הם רוצים לגלות את סודותיהם לאותם תלמיד חכם שמלמדים תורה. נמשיך ולא עוד, אלא שמלאך המוות אוהבו, מי ש מלמד תורה לאחרים, מלמד מלאך המוות נהיה חבר שלו, שנאמר עלמות אהבוך, קרי בי על מוות. על מוות, מי ממונה על המוות? המלאך המוות הוא אהבוך, הוא אוהב אותך. ולא עוד, אלא שנוחיל שני עולמות, אחד עולם הזה ואחד עולם הבא, שנאמר עלמות, קרי בי, אפשר לקרוא את המילה הזאת גם עולמות. אז עולמות לשון רבים, שניים, מי שמלמד תורה לאחרים, הוא מרוויח בעולם הזה, ובמיוחד בעולם הבא. עכשיו המשנה, משנה חדשה, ואילו דברים של עובדי כוכבים אסורים, ואין איסור אין איסור ענה. בניגוד למשנה הקודמת בדף חפתת עמוד ב', היה רשימה של דברים של עובדי כוכבים שעשויים לא רק באכילה אלא אפילו בהנאה. פה אנחנו אומרים הדברים האלו הם אסורים, אבל אינם אסורים בהנאה. זאת אומרת, אתה יכול למכור אותם, להכיל אותם לבעלי חיים. והנה הרשימה, חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, והפת והשמן שלהן. מה שאנחנו הוספנו פה סוגריים, זה אפשר לראות את זה בתוספות, שזה לא גרסה מדויקת. נקרא את זה בכל אופן, אבל לדעת שזה לא גרסה מדויקת. רבי ובי דינו התירו השמן. נכון, המשנה אמרה ששמן שלהם אסור, אבל היה בי דין מאוחר שהתיר. הגמרא תדון בזה. והשלקות של השגויים, גויים מבשל מאכלים, למרות שלא מדובר בבעיות כשרות פר סי, זאת אומרת לא מדובר על מאכלות אסורות, אלא עצם זה שהגוי בישל דברים שזקוקים לבישול, זה גם דבר אסור. ורש"י מוסיף פה וכולו, כל האיסורים האלו משום חתנות, שמה אם היינו מתירים את הדברים האלו, הפת, השמן, השלקות, יש מצבי ידידות שיווצרו, וזה יוביל לכך ש נישואי תערובת. מה עוד? וכבשים שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ. רש"י אומר כבשים לכבוש דגים וירק וראש ורגליים של בהמה בחומץ. אז היו, אנחנו גם כן אמרנו מקודם שחומץ הוא חומץ שבא מיין, הרי היה כבר איסור יין נסך עליו. מה עוד? וטרית תרופה. טרית זה מין דג קטן, ואם חתכו אותו, זה כמובן התרופה, חתכו לחתיכות קטנות, אז הדג לא ניכר כבר, אז חוששים לדגים טמאים פה. וציר שאין בה דגה קילבית שוטטת בו. טוב, קילבית זה שם דג קטן שהוא גודל רק בציר טהור בלבד. אם יש תערובת של ציר דג טמא, אתה לא תמצא בו קילבית. אז אם יש גוי שמוכר ציר ואין דג קילבית שוחה בו, אז אי אפשר לקחת, לקנות את הציר. מה עוד? והחיליק. רש"י כותב, החיליק מין דגים קטנים, טהורים, ואי סוטנית, זה השם, השם הידוע שלו, ואין לה סנפיר וקסקסת, זאת אומרת, סימני כשרות, ועתיד לגדל לאחר זמן סנפיר וקסקסת, וקיימלן דמותרת. ואמר בגמרא, מפני מה אסורוה, מפני שאירבונה, זה שם דג אחר, עולה אימה, דגים טמאים, הדומים לה. הלכך, לא שנה תרופה, לא שנה אינה תרופה, זאת אומרת, אם שלמה, אינה איקה למי חש, לאחד מאלף ביניהם, דדמו לי, ולא מין קירי. זה בקשר לחיליק, כי יש, שוב פעם, יש את הדג הערבונה שדומה לו מאוד. אבל טרית, דג, זה שם, הזכרנו את זה מקודם, שדג טהור, אין שקט דומה לה, אין עוד סוג דג שדומה לטרית, הלכך כי אינה תרופה, אם אינה חתוכה לחתיכות קטנות, אז היא שלמה, שריה. אנחנו חוזרים למשנה, וקורט של חילתית. זה דבר שחותכים נגיד מצמח או מפרי, והסכין של הנוכרי יש עליו שמנונית, שומן שכמובן זה אינו כשר, ואותו קורט של חיטית הוא דבר חריף, והוא יספוג את השמנונית שעל סכין של הנוכרי. הוא מלח שלקונדית. הגמרא תסביר את זה יותר, אז אנחנו נמשיך פה. הרי אלו אסורים ואין איסורן איסור הנאה. כפי שציינו מקודם, זה בניגוד למה שראינו במשנה הקודמת, רשימה של דברים שאסורים אפילו בהנאה. ביחס לדבר הראשון שהופיע ברשימה של דברים האסורים רק באכילה, היה חלב שחלבו עובי כוכבים ואין ישראל רואהו. הגמרא שואלת, חלב למי נחוש לה? אם אישו מחלופי, מה יש לחשוש פה? אם החשש הוא שהגוי יחליף, כלומר במקום להגיד, להגיש לך או למכור לך חלב מבהמה תורה, הוא ימכור לך או ייתן לך חלב מבהמה תמיה, אין פה חשש. טהור חיוור, טמא ירוק, יש הבדל בצבעים. חלב מבהמה תורה היא לבנה, היא לבן, זה צבע לבן. מה שחלב שיוצא מבהמה תמיה זה צבע, בתלמוד המילה ירוק הוא מצביע גם על משהו צהוב, אז זה צבע אחר, אז אין פה מה להתבלבל. אז אי אפשר לתלות את האיסור בגלל חשש איחלופי. ואם משום יעובי, אם החשש הוא שהגוי ימכור לך או ייתן לך חלב, אבל יש תערובת של חלב תמי, אז יש פתרון לזה. נקום, תעשה ממנו גבינה. הגמרא, יש לנו פה סוגריים עם לשם דילוג, כדי רק להקל על הקריאה. הגמרא אומרת אחרי הסוגריים, אי דקבאי לגבינה אחינמי, אם אתה צורך את החלב מהגוי לשם גבינות, אז באמת אין בעיה. בסוגריים כתוב, דיאממו, חלב טהור עומד, חלב טמא אינו עומד. רק חלב מבהמות טהורות אפשר לעשות מהם גבינות. חלב מבהמות טמאות ברובם אינם נקרשים, כלומר אי אפשר להפוך אותם לגבינה. אז לכן אם החשש הוא משום תערובת, שזה לא חלב בהמה התורה, אז אפשר לעלות על זה בניסיון להפוך אותו לגבינה. אז הגמרא אומרת, אי דקה ביי לגבינה אחינמי. הנה מצאנו בסיס להקל על חלב שחלבו עובי כוכבים ואין ישראל רואהו, בזה שאם תצליח להפוך אותו, את החלב שקיבלת ממנו לגבינה, סימן שאין בו תערובת חלב תמי. אז הכה במאי עסקינן, אבל המשנה שבכל זאת אוסרת חלב מהגוי, ואין כאן העצה של ניקום של תהפוך אותו לגבינה, דקה ביי לי לקמחה, הוא רוצה את החלב להכין ממנו קמחה, כמו זה רש"י כותב, פשוט זה שם מאכל, מאכל שאינו גבינה. ושואלת הגמרא, בכל זאת ונשקו מיני קלי ונקום, כך מעט מהחלב שקיבלת מהגוי, נקרא קצת לניסוי, תנסה להפוך אותו לגבינה. אם זה מתגבן הופך להיות גבינה, אז תוכל להשתמש בשאר לקמחה. הגמרא עונה שזה אי אפשר לסמוך על הניסוי הזה. כיוון בטהור נמי איקה נסיובי, גם בחלב טהור שאתה עושה ממנו גבינה, יש התפרדות בין החלקים שמהווים את החלב. יש חלק מימי וחלק שמתגבש, שנקרש. הנסיובי זה החלק המימי. ומאחר שיש הנסיובי, דלא קיימי, שלא הופך להיות גבינה בכל מקרה, לקה למקם עלה דמילתא. אי אפשר לסמוך על הניסוי הזה, לקחת קצת ונראה אם הוא מתקרש. עכשיו רשי מסביר, לקה למקה מלא דמילתא. אנחנו מסתכלים ברשי לקראת סוף השורות הקצרות למטה. שמה נתערב בו חלב תמי, וכשמידו עומד תאור שבו, והתמי נשאר עם הנסיובי. התמי, כפי שאמרנו מקודם, שלא מתקרש, הוא יישאר עם הנסיובי, החלק המימי של החלב הטהור שגם הוא נפרד ולא מתקרש. הלכך אין זה ניסיון להכשיר הראשונים לאכול. אז כלומר, אז מה אם אני אקח קצת מהחלב שקיבלתי מהגוי, והקצת הזה הופך להיות גבינה, אבל השאר שאני לא מתכוון לעשות ממנו גבינה, עדיין שמה יכול להיות התערובת בין החלק המימי של החלב הטהור עם החלב הטמי. אז רשי ממשיך פה, אבל לגבינה סרקה דייטה אשתה דמותר. אבל אם, כמו שאמרנו מקודם, שאם הבן אדם היהודי רוצה להשתמש בכל החלב לשם גבינה, אם הוא מתקרש, סימן שאין תערובת. אז לשם לגבינה, לקנות מהגוי חלב כדי ליצור ממנו גבינה, אם הוא הופך להיות גבינה, יהיה קשה, יהיה בסדר. לא, לא, אגב, לא לטעות, אנחנו לא מדברים כאן על גבינות של גויים. זה היה הסוגיה הקודמת, עם חמש שיטות, למה גבינות אקום הן אסורות. אבל אנחנו כאן מדברים על חלב שאתה רוכש ממנו. אם הוא הופך להיות גבינה, אנחנו בשנייה הזאת עדיין במחשבה שזה יהיה בסדר. הגמרא אבל ממשיכה. ואי באי תימה, אפילו תימה דקבאי לגבינה, עדיין אין להתיר. איקה דקאי בני עטפי. זה שהחלב התקרש, זה לא אומר שאין בו תערובת של חלב תמי. כי כשהגבינה מתקרשת, כשהחלב מתקרש והופך להיות גבינה, יש עדיין בתוך הגבינות, נגיד גבינות קשות, יש עדיין חורים, מין כיסים, כיסי אוויר, ששמה יש לחלוחית. ושמה בלחלוחית, בחורים האלו, בתוך הגבינה, יכול להיות תערובת של הנסיובי, והחלב תמי שהיה חלק מהתערובת. רשי כותב, ואי בי תימה, איפה שעצרנו ברשי, בשורה הראשונה מתחת לגמרא, אפילו לגבינה נמי אסור, דאיקה נסיובי, דקיימי בגבינה, יש את הנסיובי, החלק המימי של החלב הטהור, שנמצא בתוך הגבינה, ביני עטמי, ביני עטפי, בתוך הגומות שבגבינה, וחיישינן שמה מן החלב תמי שלא עומד, נשאר עם הנסיובי בגומות. נחזור לגמרא. אז הסברנו מה החשש של חלב שאתה מקבל מהגוי שלא היה נוכח ישראל בשעת החליבה. הבעיה הוא חשש תערובת חלב תמי בתוך החלב תאור שקיבלתי. והפת, גם זה במשנה. אמר רב כאן, אמר רב יוחנן, פת לא הותרה בבידין. פת של אקום לא קיבלה היתר מבידין. מה יש להסיק, או מה יש לדייק מהמשפט הזה? אז הגמרא ממשיכה ואומר, מכלל דאיקה מן דשרי. ותוספות, הוא מסביר את הדיוק, תוספות, מכלל דאיקה למן דשרי, מדיקה אמר, פת לא הותרה בבידין, מכלל דאיבאי אבה שרי לי. אלמה, לא פשט איסורו. אם אתה אומר או מדבר בסגנון כזה שפת לא הותרה בבית דין, יש כאן פתח לחשוב שהיה כאן אפשרות כן להתיר. זה סימן שכשגזרו על פת אקום, הוא לא גזירה שהתפשטה בכל ישראל, אחרת אין מה לדבר, אין אפשרות להתיר גזירת רחמים. אבל כאן מדבריו של רבי יוחנן יש לדייק שהיה מקום, היה מקום שכן להתיר. והתוספות עצמו ממשיך ולומר, מזה שלא פשט איסור, ומכאן סמכו עתה לאכול פת של עובדי כוכבים, כיוון שלא לא פשט איסור בכל ישראל. הוא ממשיך עם עוד סיבות שיש להקל בדבר. אבל אנחנו נמשיך בגמרא. אז שוב פעם, מכלל דאיקה מן דשרי, האם מזה ניתן לדייק שיש מישהו מתיר פת של גויים? הגמרא עונה, אין, יש. דחי עתה רב דימי אמר, פעם אחת יצא רבי לשדה והביא עובד כוכבים לפניו פת פורני מפסעה, זה פת פת לחם גדול, כיכר גדול שנאפה בפופוני, זה תנור גדול מאפה שעה, זה הגודל שלו. אמר רבי, כמה נעה פת זו? ויש כאן שורה בסוגריים, אנחנו נדלג עליו. מה ראו חכמים לאוסרה בשדה? שוב, אנחנו נחזור בקטע שבסוגריים. רבי אומר, כמה נאה פת זו, מה ראו חכמים לאוסרה? על זה אנחנו שואלים, מה בתמיהה, מה ראו חכמים? משום חתנות. אם אנחנו נתיר יהודים לאכול פת של גויים, זה יבוא לידי קרבה ביניהם, ויכול לבוא לידי נישואי תערובת. אלא מה ראו חכמים לאוסרה בשדה? הרי אם אני אוכל פת אקום בשדה, אני לא בא במגע ישירות עם הגוי בשעה שאני אוכל את לחמו. אז מה הבעיה? למה עשו את זה? כי סבורין העם התיר רבי הפת. מהסיפור הזה אנשים הגיעו למסקנה שרבי התיר פת אקו, ולא היא, וזה לא נכון. רבי לא התיר את הפת. זה שהוא תמה, בסדר, אבל זה לא אומר שהוא התיר את הפת. רב יוסף, ויתמה רב שמואל בר יהודה, אמר, לא כך היה מעשה, אלא אמרו, פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה פת דחוק לתלמידים. אמר רבי, אין כאן פלטר, אין כאן פלטר, זה מה שאולי היום אנחנו קוראים לזה מאפייה. זה בניגוד לפת שהוכן על ידי בעל הבית, פלטר זה אופה, מאפייה, מה זה אין כאן אפשרות להספקת לחם לתלמידים. כסבורים העם לומר פלטר עובד כוכבים, כשרבי אמר אין כאן פלטר הוא התכוון, כך חשבו שמה אין כאן אופה גוי, ובכך רבי היה מתיר פת עקום, והוא לא אמר אלא פלטר ישראל. סך הכל קושיית רבי או תמיהת רבי היה, מה אין כאן אופה ישראל יהודי? אז בשורות האחרונות אז ראינו, אחרי שהגמרא ניסתה לדייק שמדבריו של רבי יוחנן המכלל דהיקה מאן דשרי, אז חשבנו אולי להביא כדוגמה רבי מהמעשים האלו, אבל הגמרא דחתה. רבי הוא לא זה, הוא לא המאן דשרי. אמר רבי חלבו, אפילו למאן דיאמר פלטר עובד כוכבים, אפילו למחשבה או לשיטה שרבי היה מתיר פלטר עובד כוכבים, ואני חושב שאולי כדאי לציין או מיותר לציין שבפלטר אין כאן הבעיה של חתנות. אז אפילו למי שסובר שפלטר עובד כוכבים מותר, לא אמרן אלא דלקה פלטר ישראל, אבל במקום דיקה פלטר ישראל לא, רבי לא היה מתיר לקנות פת אקום אפילו אם מדובר מפלטר, אם יש במקום פלטר יהוד, אלא אם כן אין במקום פלטר יהודי, אבל אם יש מקום פלטר יהודי, אין כאן מקום להתיר פלטר עקום. ורבי יוחנן אמר, אפילו מה דבר פלטר עבוד כוכבים, אני מי בשדה. גם לפי האפשרות כן להשתמש או לאכול פת פלטר מגוי, זה רק בשדה, אבל בעיר לא. משום חתנות. למרות שמדובר בפלטר, יש עדיין החשש של חתנות. אבו אבי מנחית הנושך ואכיל פת, כוונה פת אקום, פת אקום, והריטווה מוסיף פה של בעלי בתים, לא של פלטר, והוא היה אוכל את הפת הזה אבי מצרי, כוונה בשדות, אצל מצרי השדות. אמר להו רבה ויתמר רב נבו יצחק, לא, הם לא סימפטו, לא נהנו, לא הסכימו עם הנהגת איבו, ובכך אמרו לא תשתאו מיני דאיבו דכאכיל לחמה דאומאי. מה זה לא תשתאו מיני דאיבו? הבח מביא בשם ראשונים שלא תאמרו דבר שמועה משמו, והריטב"א מביא כסבר, זה מידה כנגד מידה, כי הוא מזלזל בדברי חכמים ותקנותיהם, ולכן אין מקלסין דבריו בבית המדרש, לא ניתן לו הכבוד לומר דברי הלכה בשמו בבית המדרש, מאחר שהוא זלזל בתקנה חכמים שאסרו פת אקום, ובפרט שמדובר בפת אקום מבעל בית, ולא, וזה מה שהוא אכל. עד כאן שיעורנו להיום.